חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, מוטי.
אני צודק שאתה גם חבר ועדת חוץ?
אני כן.
יופי. חשבתי שאולי בבלתי בטעות. מה שלומך הבוקר, הרב?
אני זה ממלא מקום, הוועדה היחידה בכנסת שאסור לך להיכנס אם אתה לא ממלא מקום קבוע, זה ועדת חוץ וביטחון, ואני ממלא מקום של הרב מוזס. ולכן את שנינו שותפים בכל הדיון.
הבנתי. טוב. טוב, על מה נדבר? קודם כל, תשמע, זה מדהים הסיפור הזה, נכון?
איזה סיפור? של המצלמה?
מיד נדבר על המצלמה. לא, אני אומר סתם, אנחנו מתפארים על זה שמצליחים לירד טיל, אבל לחשוב על איזה פעולות צריכות להינקט בפרק זמן כל כך קצר, זה לא נתפס הדבר הזה.
יש פסוק מפורש שכל ילד יודע את זה אצלנו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ואם השם כן ישמור עיר, לא שב שקד שומר. לא, צריך להיות שומר. הקדוש ברוך הוא נותן לו ברגע המתאים את התכון, כמו שלכל אדם שהוא נותן לו ברגע המתאים את היכולת לנשום, לאכול, כך הוא נותן לשומר את היכולת לזהות, הוא יכול להרדים את השומר בשנייה אחת, וזה אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר.
לא, אני חושב שבמקרה הזה זה הפוך, אני חושב שבמקרה הזה, אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שאני מבקש עכשיו עם מאזיננו להיות ממוקדים על המסך, על נקודה מסוימת במשך קצת יותר מכמה דקות. אנשים לא יוכלו לעמוד בזה, אי אפשר לעמוד
גם
בזה.
גם הם לא יכולים, אל תאמין לתעמולה הציונית, הם לא סופרמנים.
לא, אז זה שאני אומר, הם לא יכולים.
אם השם לא ישמור עיר,
בדיוק,
זה שקד שומר. כשהשם שומר את העיר, הוא מהיר את השומר.
וזה מה שאני אומר, זה בדיוק עשיית הלשמה, שברגע הנכון יהיה אדם, הנכון, ויש לנו זכות באותו רגע, ואותו אדם מרגיש את ההרגשה שאוקיי, קורה משהו, וזה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן.
בפרט בדור האייפונים והאינטרנט, שאתה הולך ואתה רואה את השומרים שקועים במסכים, ואתה יכול להעביר פצצת אטום, לא רק טיל. הם לא רואים ולא שומעים.
נכון, לפעמים אני רואה חיילים.
לא רואה חיילים, אני רואה לפעמים משמע כל מיני מקומות, אני אומר, חבר'ה, אפשר פה להעביר טנק, כולם יושבים ככה, פעם כשיהודי ישב בתחנה עם ספר תהילים, כולם צחקו, מה הוא יושב בתחנה ואומר תהילים? היום כולם עם התהילים עם המסך הזה, התהילים האפור.
פעם אחת הכנסתי לאיזה קניון, והשומר שם ביקש ממני להעביר את הפלאפון, והוא תוך כדי בפלאפון שלו, אני אומר לו, איזה פלאפון, שלי או שלך?
כן.
השם יעזור לנו, טוב, תגיד, מה תחושותיך, הקדוש ברוך הוא רוצה שוב בחירות, מחלוקת וזה, ובלגן, ואוף.
קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא משתף אותי בתוכניות שלו.
אתה קרוב אליו.
אני קרוב כמו כל יהודי שקרוב השם לכל קוראיו, לכל השקראו באמת.
אתה קרוב?
בטח, אבל הוא לא חייב לקרובים לספר להם מה שהולך לקרות. הוא יעשה משהו טוב בעיניו יעשה, אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו לא להיות מטורפים לגמרי. כי מה שקורה עכשיו, אני לא יודע אם יש איזה אח ורע בעולם כולו, שיושב ראש ממשלה, בטוח בכיסאו, וסתם על זוטות של ניהול שוק התקשורת במדינה הקטנה שלו, ואני קורא לזה הגטו העברי, הולכים ללכת לעשות בחירות.
אבל אתה הראשון שצריך להבין אותו. אתה הראשון שכל היום מדבר על התקשורת ועל השליטה שלהם.
אבל שיפה נגד התקשורת, למה בחירות? למה בחירות
זה קנייה? לא, זה מה שהוא עושה. הוא אומר, רבותיי, אני לא אתן לתאגיד לקום. ואם לא תהיה ברירה, והדרך שלי למנוע את הקמת התאגיד יהיה בחירות, אני אחרי בחירות, אני לא פוחד. אבל אתה הראשון שאמור להבין את ביבי בעניין הזה. אתה מבין מה כוחה של תעמולה.
ואני דיברתי איתו לפני הרבה הרבה שנים על ביזור התקשורת, שזה הפתרון היחיד לקיומו של היישוב היהודי בארץ ישראל, כי התקשורת מסכסכת ומפלגת וגורמת למלחמות בין אזרחים. רק לעשות תחרות בתקשורת, זה הפתרון. לא שליטה ולא בקרה, רק תחרות ותחרות עד שיתמסמס כוחו של אחד או של 10 אנשים לשלוט.
אבל איך לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. תראה מה התחרות עשתה לערוץ 2, הורידה אותנו את החברה הישראלית לביבים, שאפילו החילונים לא
מסוגלים. כי זה לא הייתה תחרות, זה אותו דבר.
לא נכון, זה התחרות.
שלושת העיתונים החילוניים, זה אותו דבר.
אבל זה לא נכון, אנחנו לא...
אותו דבר. אתה שומע את אותם הדברים, תעבור, אל תעבור, אבל אם תשמע שמישהו עבר מערוץ לערוץ, הוא ישמע שם את אותם הדברים. זה לא נקרא תחרות, תחרות זה נקרא ריבוי דעות.
הרב אייכלר,
לא. זה ביבי צודק 100%.
אני עידן אותך לחף זכות שאתה לא יודע מה זה טלוויזיה, ברוך השם. אבל זה לא נכון שאתה אומר. הרי מה קורה היום, זה לא כמו כל חי, אתה יודע, שמתחרה מול תחנה מתחרה. זה יצרו איזה מוטציה כזאת, שבתוך אותו כלי תקשורת, יש מערכות שונות שמתחרות אחת בשנייה כל הזמן, על כל פיפס של רייטינג, ואין מה לעשות, ככל שאתה רוצה לייצר יותר תחרות ויותר להצליח, אתה צריך לרדת יותר נמוך ויותר נמוך. והמצב שהגענו היום, שהחילונים הכי גדולים, הכופרים הכי גדולים, המנותקים הכי גדולים, מדברים על זה שהתקשורת הישראלית זה ביבים שגם הם לא יכולים לשחות בה. כלומר, זה כבר נהיה נורא והיום, והכל זה מהתחרות. כך שלא בטוח שתחרות זה פתרון.
לא, כל זה, אתה יודע מה? בוא נחלק בין התחרות העסקית שאתה מדבר עליה, לבין התחרות בדעות והשקפות. אין תחרות בדעות והשקפות. יש תחרות עסקית, מי יוכל לרדת ליצר היותר נמוך של הצופה ושל המעביד.
זה מה שעושה רייטינג. דעות והשקפות לא עושות רייטינג, הרב אייכלר.
אני מכיר את כלי תקשורת שעשו רייטינג יפה מאוד עם דעות והשקפות.
מי?
כל חי? רדיו כל חי הוא דוגמה להצלחה. אתה רוצה... בלי כל התואבות, בלי כל ה...
אני מודה לך על המחמה, אבל אתה רוצה לדבר על זה באמת?
לא, זה לא לשידור לדבר על זה באמת.
אז זה לא מדויק מה שאתה אומר, זה לא מדויק, כי בסוף גם כל חי, גם בשביל להחזיק כמה שעות של תורה ביום, צריך... אין מה לעשות, לספק תכנים שאף אחד לא היה חותם עליהם מראש, כולל תוכנית האקטואליה הזו, שיש בה הרבה מאוד בעיות, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, בסוף מישהו צריך לקבל את ההחלטה שעדיף זה מאשר אחרים, כי זה שואב את המאזינים ומשם...
אבל עצם העניין, מוטי, צריך לטפל בתקשורת לא על ידי בחירות, למה? כוח זה דבר חזק מאוד כשאתה לא משתמש בו. ברגע שאתה משתמש בכוח, איבדת את הכוח. ברגע שאתה אומר בחירות, איבדת את הכוח. מה פתאום בחירות? אני רוצה להסדיר את עניין התקשורת, אומר ראש הממשלה, הוא חתום על הסכם קואליציוני שכל חברי הקואליציה חתומים, שחייבים לקבל את החוקים שלו, ומשה כחלון ואני ומוזס וכל 65 חברי קואליציה, מהקטן עד הגדול, חייבים לקיים את הסעיף הזה כמו שאנחנו דורשים ממנו, לקיים סעיפים שלא קלים לו. ולכן הוא צריך להפעיל את הקואליציה, לא לפחד, ולנצח, הוא גם ינצח אם הוא ירצה, אבל אם הוא אומר בחירות, הוא מיד גילה את חולשתו. כי עכשיו אם הוא אומר בחירות, אז כך לא נעשה חשבון, אולי כדאי לי.
אנחנו
צריך לדעת שהוא מפר הסכם קואליציוני, אם הוא לא תומך בראש הממשלה בעניין התקשורת. הוא לא יכול להתחנחן לכלי התקשורת, וכל פוליטיקאי...
אגב, זה האמת. אגב, מה שאתה אומר עכשיו, זה האמת, ותראה מה זה עיוות של התקשורת. הרי בינינו, המאזינים לא יעברו את מה שאני אגיד עכשיו, מי שלא בסדר כאן זה כחלון, לא ביבי, למה? כי יש מושג של שותפות קואליציונית, וכשאתה נכנס לקואליציה, אתה חותם על הסכם, שבתוך ההסכם הזה יש דברים שהם טובים לך יותר, וטובים לך פחות, בדיוק כמו שיהדות התורה חותמת על הסכמים, שבתוך ההסכמים יש דברים שלא טובים לה, אבל היא מבינה שהיא מחויבת להם. ובהסכם הקואליציוני יש התחייבות מפורשת, שבנושאי תקשורת, הולכים עם המדיניות של הממשלה, של ראש הממשלה. וכך לא מבר,
הוא צריך להפעיל את זה, הוא צריך להפעיל את זה, לגלות סמכות, ולא, בחירות זה קנייה, זה בריחה. לא שאני מפחד מבחירות, אתה יודע שיהדות התורה רק תתחזק בבחירות. אבל זה לא טוב לעם ישראל, זה עוד מיליארד שקל לזרוק לזבל, ועוד פעם אותה תוצאה, ועוד פעם, לדעתי הוא לא, אני לא יודע, אתה יודע מה אני אגיד לך מוטי בינינו, ביני ובינך, לדעתי החקירות והרדיפות שהוא עובר, עלולות לשבש את שיקול הדעת הקר, ואני גם מבין אותו, אני ואתה לא היינו עומדים בזה.
אתה אומר אמירה חמורה.
כן, ולכן אני חושב שהחקירות האלה הם פשע נגד המדינה. פשע נגד העם, פשע נגד הציבור.
אבל איך, 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 איך אפשר דרך הרדיו לחתום על דברים שאתה אומר? יש איזה טכנולוגיה?
לא, תשמע, אני חושב ש...
אני ממש מסכים איתך.
רוב הציבור מקבל את זה. ועל זה בונה גם נתניהו.
רגע, אבל בוא נסביר למאזינים. זה לא ביקורת נגד נתניהו, אלא אתה מציג פה סיטואציה, מציג פה סיטואציה שהמדינה מתנהלת מול ראש הממשלה בצורה כזאת שיש גבול ליכולת האנושית שלו, והוא יכול להגיע למצב שהוא לא יקבל החלטות מתוך קור רוח שיש לו בטבעי, אבל הוא בתקופה שהוא לא מסוגל, כי האנרגיות של האדם כבר, מה שנקרא, נוצלו, בוזבזו על דברים אחרים.
ואני אוסיף עוד מילה, וזאת המטרה שלהם. הם רוצים להפיל אותו, אם לא הצליחו דרך בחירות, להפיל אותו נפשית, משפחתית, מנטלית, כן, הם רוצים שיעשה כמה שיותר טעויות. זה מלחמה, הם מנהלים פה מלחמה אנטי-דמוקרטית בצורה הכי קיצונית ששייך, חוץ מכלי נשק הם משתמשים כבר בהכל. אתה יודע מה זה ששוטרים חוקרים מדליפים שעה אחרי חקירה של ראש ממשלה את כל הפרטים שהיו שם ושלא היו שם, לפי הצרכים שלהם? למה קצינים האלה, המפירי החוק לא מועמדים לדין? איפה המחקל?
כי?
מה זאת אומרת? כי המערכת פוחדת מאחד מהשני? אנחנו חיים במאפיה גדולה מאוד שנקראת שלטון, והיא מעוותת ומושחתת מכף רגל ועד ראש.
בדיוק בגלל זה נתניהו רוצה שליטה על התקשורת. מה אתה לא מבין?
נו, הוא רוצה, אז שיעשה, אבל לא, לא, שלא יעשה שטויות. אני איתו בעניין הזה, אבל אני חושב שעושה טעות אם הוא הולך לבחירות בעניין הזה. על זה לא הולכים לבחירות.
אז מה הוא יעשה? מה אתה מצפה שהוא יעשה?
להפעיל את הסמכות הקואליציונית שלו, ומי שלא יעמוד בזה, לא בחירות. הוא פשוט לא יעביר לו, למשל, פרוטה אחת או חוק אחד שכך לא רוצה.
אין בעיה, זה משמעות, זה בחירות.
לא. לא,
ככה
הוא לא יכול לצאת
לבחירות עם 10 מנדטים. אבל זה לא נכון, קצת מוות את המציאות, סליחה. ביבי לא הודיע שהוא הולך לבחירות. ביבי הודיע, הוא לא מוכן לתאגיד. התקשורת מיד אמרה, לא מוכן לתאגיד, כך לא מוכן, בחירות. כלומר, הבחירות זה כבר התוצאה של הסכסוך. מה שאתה אומר עושה נתניהו עכשיו?
לא, אתה יודע מה שאמרת זה נכון, אבל אם הוא יגיע לבחירות זה כישלון. הוא מפעיל כוח. וכשאתה מפעיל כוח, אתה עלול לאבד את הכוח. צריך מאוד להיזהר. כוח הוא, תשמע שכל מה זה נדע את זה, כוח הוא דבר חזק מאוד עד שמשתמשים בו. ברגע שאתה משמש בכוח, איבדת את הכוח. דבר מדהים.
זה דבר שצריך לזכור גם מול הילדים, וגם מול כל דבר שאתה עושה בחיים, נכון?
כל דבר בין אדם לחברו צריך לזכור את זה. מותר לדבר עקים חד פיסחה?
מה זה? משהו של היהודים?
כן, היהודים האלה יש להם מנהג, כתוב בשולחן ארוך, שצריך לתת לעניים קמח לעשות מצות, ושיהיה להם לשתות יין ארבע כוסות ומצות. במדינת ישראל, שנקראת מדינה יהודית, תקציב קמחא דפסחא, בבסיס התקציב לא קיים. לכל חולי החברה יש בסיס תקציבי, והכל יש, רק קמחא דפסחא, כל שנה סיפור חדש. אתמול היה לנו דיון בוועדה שלנו, בעקבות העמותות שמחלקים צלי מזון ופנו אלינו, עוד לא נכנסה פרוטה לסעיף הזה, עד אתמול, ולא, וכל הסעיף הזה נותן להם על כל סל שהם חייבים לתת 150 שקל מינימום, המדינה נותנת להם משהו כמו 10 שקלים או 15 שקל אפילו פחות. ונשאלת את השאלה, למה זה? והנה אתמול באנו, שעתיים לפני הדיון, הועברו 14 מיליון שקל מהאוצר לרווחה לצורכי קמחא דפסחא, וזה במקום 18 מיליון של שנה שעברה, ו-36 מיליון לפני שנתיים, ו-50 מיליון לפני 3 שנים ב-2013. זה התנהלות של מדינה נורמלית, תגיד.
אני יענה לך, אתה רוצה תשובה?
כן.
תשמע, אני יענה לך בצורה אחרת קצת. שמעתי איזה וורט מאוד יפה מיהודי חשוב, מהרב גרוסמן, הרב של אלעד. הוא אמר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם מושלם, הכל הכי טוב, וכמה פסוקים אחר כך, לא טוב היות האדם לבדו. בראת את העולם, בראת היצירה מושלם, פתאום לא, לא, סליחה, מה שבראתי לא טוב, מה קרה פתאום? ואז הוא הסביר, זה מהלך שלם, אבל אני אגיע לתמצית שלו, שהאדם בנוי בצורה כזאת, שאם הוא לבדו, לא טוב לו. הוא לא יכול להגיע לטוב, הוא לא יכול להגיע לשלמות. זאת אומרת, אדם שלא נותן, אדם שאין לו בסיסטם שלו, בטבעי שלו, בתהליך שלו, נתינה, או נתינה למישהו אחר, לבן הזוג שלו, לתת לאחרים, אז לא טוב לו, אז הוא מרגיש לא טוב בעולם הזה, ואין לו שמחה, ואין לו חיות, ואין לו חיים, והוא כל הזמן מתלונן ומתבחן, כי באמת לא טוב לו, כי הוא לא הגיע לייעוד שלו. זאת התשובה.
יפה, אז אתמול ברוך השם נכנסו 14 מיליון, והכי מצחיק וכואב שהאוצר אומר שיהיו 18 מיליון, רק רוצה ש4 מיליון ניתן משרד הרווחה, ומשרד הרווחה הלך לקח מהסלים האלה שגים חדיפיסחה, לתוכניות חשובות אחרות. מה תרבנו של המשרד הרווחה כולל הביטוח הלאומי זה 70 מיליארד שקל או יותר. אז הוא צריך לקחת מעניים כאלה לעניים אחרים, ואני צריך להסכים לזה, זה לא יאומן. אני פניתי לשר האוצר ולשר הרווחה, עם כל הפוליטיקות, תגיד, לא תגיד, כן תגיד, תגיד, תגיד. העניים מחכים 3 שבועות לפני פסח לקמחא דפסחא. אין שום סיבה שבעולם שיקחו את כבשת הרש, שנקראת קמחא דפסחא, ועליה יטילו את כל התוכניות.
תגיד, זה מעניין מישהו עכשיו? אתה פנה לאנשים, מדבר איתם, אומרים לך, תעזוב אותנו עכשיו מהדברים האלה, עכשיו מתעסקים בבחירות, תהיה, תגיד, לא יהיה, שאנשים מתייחסים לזה ברצינות.
אלה שנזקקים לקמחא דפסחא בוודאי מעניין אותם, לא מעניין אותם בחירות, אלא מעניין אותם האם יהיה להם סל מזון או לא יהיה להם סל מזון, ולדאבוני עשרות אלפי אנשים צריכים את סל המזון, ולא רק אלה שנמצאים ברשויות הרווחה, שמתפרנסים שם בפרוטות הקטנות. גם משפחות עם ילדים צריכים את הסל הזה, ומדינה היהודית הייתה צריכה דבר ראשון, זה הסימן היהודי, רחמנים בישנים וגומלי חסדים. זה היה צריך להיות התקציב הראשון, אחרי הנכים והחולים, צריך לתת לעניים.
אני מודה לך.
לא להתעסק בבחירות ולשרוף מיליארד שקל בשביל בחירות, שיתנו את זה לקמחא דפסחא.
הרב אייכלר, אתה אחר כך צריך לעשות פה שלום בית ביני לבין העורך על השיחה הארוכה הזאת.
תודה רבה, מכירים את זה.
להתראות.
תודה, תודה.